למפרט פמילי אופיס גאים להציג. כסף גדול, החלטות גדולות. ההחלטות השקטות שמעצבות את השוק הרועש. עם רועי למפרט.
ברוכים הבאים לכסף גדול, החלטות גדולות. הפודקאסט שמביא לכם את ההחלטות השקטות שמעצבות את השוק הרועש. בסדרה הזו אנחנו לא מדברים על תיקים פרטיים, אלא איך מנהלים מיליארדים, ואיך ההחלטות של המוסדים משפיעות על כולנו. היום, בפרק שפותח את הסדרה, אנחנו עם יהודה אינדיג, מנהל מחלקת עמיתים, הפניקס. בשיחה הזו נבין איך נראה תיק השקעות של גוף שמניע את השוק כולו. מה נשאר, מה משתנה ומה לא תראו בכותרות. לפני שנתחיל, יהודה, כמה כסף אתם מנהלים?
קודם כל שלום לכולם.
שלום, שלום, מה שלומך, נכון?
בסדר גמור, בסדר גמור.
אני שמח שאתה פה.
שמח להיות כאן. אנחנו היום בפניקס מנהלים כ-320 מיליארד שקל, שהוא כמובן במגוון האפיקים הפנסיונים והפיננסיים, פנסיה, גמל, השתלמות ופוליסות חיסכון.
אתה יודע מה, אם אתה כבר נכנס לזה, האם אפשר להגיד שהיום מוסדים בעצם מכתיבים את השוק?
כן, אז בוודאי בשוק המקומי הכוח של המוסדים הוא יחסית משמעותי, גם לגוף שמנסה להיכנס ולהגדיל את החשיפה בצורה דרמטית, גם לגוף שמנסה לצאת, לא רק אגב במניות, גם באג"ח הקונצרני, בממשלתי פחות, גם בממשלתי רואים מעורבות של גופים זרים, אבל אין ספק שהגופים
המוסדים נותנים את הטון.
אין ספק שהגופים המוסדים נותנים את הטון. לאחרונה גם קרנות הנאמנות נותנות את הטון, בגלל גיוסים מאוד מאוד חזקים שהיו להם, אבל הגופים המוסדים די נותנים את הטון.
יהודה, בוא נתחיל בהתחלה, לפני הכל. בסדר? תספר לנו קצת עליך, על מי אתה, מאיפה אתה מגיע, איך התגלגלת בעולם ההשקעות.
כן. אז אני כבר מעל 20 שנה בתחום ההשקעות, חלמתי תמיד להתעסק בדבר הזה ולעשות את זה. סיימתי תואר שני בכלכלה באוניברסיטת בר אילן, ומשם התגלגלתי למגוון תפקידים בשוק ההון, החל כסטאג'ר בכלל פיננסים, קרנות נאמנות, אחר כך בהראל, משם ניהלתי את כספי הנוסטרו של הפניקס בתחום האג"ח, ניהלתי את מחלקת ניהול התיקים באקסלנס, עברתי לאלמן אלדובי כסמנכ"ל השקעות, וחזרתי לקדנציה שנייה בפניקס כמנהל מחלקת עמיתים. עשיתי את מגוון התפקידים, אם זה קרנות נאמנות, תיקים, נוסטרו.
מה זה מחלקת עמיתים?
במחלקת עמיתים אנחנו מנהלים את כל הכספים, כמו שאמרתי, הפנסיונים והפיננסיים, פנסיה, גמל, השתלמות ופוליסות חיסכון. כמו שאמרתי, אנחנו מנהלים כ-320 מיליארד שקל.
כן. לא מעט כסף.
לא מעט כסף.
טוב, אם לא היית בתחום הזה, לאן היית הולך?
אני מניח שמשהו בתחום הזה הייתי, כי כל הזמן חלמתי להתעסק עם תחום ההשקעות, בגלל הדינמיות והיצירתיות שצריך להפגין, ואתה מתעורר כל פעם ליום חדש ועולם חדש, ואף יום לא נראה כמו היום הקודם, אז אני
מה, אצלנו במדינה? לא, לא הגיוני. אוקיי.
אז אני מניח שהייתי, אם לא מנהל מחלקת עמיתים, אולי משהו בתחום ההוראה, אבל גם בתחום ההשקעות.
טוב, יפה. אנחנו נחלק את השיחה הזאת בעצם לשניים, בסדר? בחלק הראשון אנחנו נדבר קצת על מה קורה בשוק וקצת מה מניע את הגלגלים, גם בארץ וגם בחול, ממש ממש בקצרה, ואחרי זה מה שמעניין מאוד את המאזינים שלנו לשמוע, זה באמת איך בנוי התיק של הפניקס, שהוא תיק בהחלט, בהחלט, בהחלט מרשים, שנבנה לאורך שנים, וקצת על ההבדלים בניהול, טיפ-טיפה בסוף, קצת על ההבדלים של ניהול של כסף שהוא כסף טווח קצר ולטווח ארוך וסוגי המוצרים שקיימים. אז בוא נתחיל, בוא תספר לנו מה אנחנו רואים היום בעולם.
כן, אז היום, במיוחד היום, אנחנו במצב מאוד מאתגר בשווקים. היום אמורה להיות ההכרזה של טראמפ על
יום השחרור.
בדיוק, יום השחרור. היום אמורה להיות ההכרזה של טראמפ על המכסים. הערכה שלנו, כמו הערכה גם של גופים אחרים, זה יהיה הכרזה דרמטית, אבל זה יהיה איזה סוג של הכרזה שהיא נקודת פתיחה להמשך. אנחנו צופים שאנחנו נראה משהו דרסטי, אבל זה לא בסוף מה שיהיה בפועל, אלא מכאן יהיה איזשהו מסע ומתן, והמכסים בפועל כנראה יהיו טיפה יותר...
זאת אומרת, מתחילים קיצוני, ולאט לאט הולכים למרכז. כמו פוליטיקאי טוב.
כן, כמו שטראמפ יודע לעשות, איש עסקים. בכל מקרה, אבל אנחנו כן חושבים שאנחנו נראה פגיעה בכלכלה האמריקאית. אנחנו מניחים שהתוצר אמור להיפגע באזור 0.5%, אנחנו נראה שם אינפלציה קצת יותר גבוהה. יש לזה כמובן גם השלכות לכיוון הריבית, הפד לא יוכל להמשיך ולהוריד את הריבית כמו שהוא רוצה, למרות שגם טראמפ רוצה שהריבית תרד, אבל אם האינפלציה מתחילה להרים ראש, אז יהיו חייבים לעצור שם. וזה מכניס את הכלכלה האמריקאית לאיזושהי בעיה. זה בהיבט של ארצות הברית, בהיבט של אירופה, אז גם ראינו צעד דרמטי במדיניות הפיסקלית של גרמניה, עם הגדלה פיסקלית מאוד מאוד משמעותית, זה משהו שאירופה מעולם לא עשתה. דווקא שם אנחנו מניחים שהפגיעה באינפלציה תהיה פחות משמעותית.
מה זה אומר? מה זה אומר פגיעה באינפלציה?
שהאינפלציה תעלה בחדות, כי שם הרחבה הפיסקלית הזאת מיועדת למקומות מאוד מאוד ספציפיים.
ביטחון ו...
בדיוק. ביטחון וצריכה.
צריכה.
אבל במקומות שלא אמורים להביא את האינפלציה לרמות מאוד מאוד גבוהות, ולכן ה-ECB כן יוכל ללכת ולהמשיך להפחית את הריבית, אבל אם עד לפני 3 חודשים חשבנו שהריבית הניטרלית, וזה היו הערכות בשוק, שהריבית הניטרלית באירופה תהיה באזורי ה-1.75, 1.5, היום אנחנו מניחים שעדיין הריבית הניטרלית שם אמורה להיות טיפה יותר גבוהה. זה לגבי אירופה.
ועכשיו למעניין.
בדיוק, עכשיו לביצה שלנו.
כן, הביצה שלנו.
אז אצלנו אנחנו גם, אנחנו נמצאים במצב שהוא יחסית מאתגר. מצד אחד אנחנו רואים פה, עוד פעם, לפי הנתונים שמפורסמים, איזושהי התמתנות קלה באינפלציה. אנחנו רואים את ציפיות האינפלציה בשוק שירדו לרמות מאוד מאוד נמוכות. גם האינפלציה הגבוהה שהייתה בינואר, הייתה רובה ככולה מעלת המע"מ, ולכן זה נותן איזושהי נתן בעבר אופציה לבנק ישראל להתחיל בהפחתות הריבית, אבל בגלל שלאחרונה אנחנו רואים גם את ההיחלשות של השקל מול הדולר, וגם התקציב שעבר הוא לא תקציב שבגדול מוטה צמיחה. אנחנו כן חושבים שזה יגרום לבנק ישראל טיפה להוריד את הרגל מהגז. אנחנו כן עשויים לראות פה שתי הפחתות ריבית עד סוף שנה, אבל אם היו גופים שחשבו שנראה כבר את ההפחתת ריבית הראשונה במאי, אז כנראה זה ידחה לאזור יולי ועוד הפחתה בספטמבר, אבל הקצב כאן יועט. אלא אם כן אנחנו נראה, ואגב אנחנו רואים את זה לאחרונה, התמתנות מאוד משמעותית בצריכה הפרטית, רואים את זה לאחרונה, יש לנו את הדאטה שאנחנו מסתכלים עליו, ורואים איזושהי התמתנות, אם נראה התמתנות מאוד מאוד חדה, אז אולי...
צריכה פרטית במה? כי אני לא יודע, הטיסות לחול זה נשאר עדיין כרגיל, אם אני רואה עוד מעט פסח גם אז בכלל, במה אנחנו רואים התמתנות?
אז אנחנו רואים טיפה התמתנות בכרטיסי אשראי, אנחנו רואים טיפה התמתנות בפדיונות בקניונים, עוד פעם כשמסתכלים על כל הכלכלה, רואים איזושהי התמתנות, אני לא מכניס כרגע קניון כזה או אחר באופן ספציפי, אבל רואים טיפה התמתנות, עוד פעם, זה התמתנות שהיא התמתנות בריאה, זה בסדר, אבל אם נראה משהו דרמטי יותר, זה אולי גם לבנק ישראל טיפה יותר ללחוץ על הגז.
זה מאוד מעניין, מה שקורה נכון עכשיו בשווקים. העניין הוא, שהפניקס מנהלת, או אתה מנהל תיק שהוא תיק שונה לגמרי, מתיק השקעות שהוא תיק השקעות רגיל. הטווחים הם טווחים שונים, צורת ההשקעה היא צורת השקעה שונה, השאלה, בתיק שהוא תיק כזה, האם אנחנו רואים שינויים שהם שינויים שקורים תוך כדי? או שזה תהליכים שהם תהליכים הרבה יותר ארוכי טווח, אז השינויים יותר, יותר מינורים. איך בכלל את נראה אחרי זה? זה גוזר לי לאיך נראה בכלל תיק של הכללי של, של הפניקס.
כן, אז בהחלט, אנחנו עושים גם שינויים תוך כדי, אנחנו לא, למרות שהכסף רובו ככולו הוא כסף חיסכון לטווח ארוך, גם אנחנו עושים שינויים תוך כדי, בהתאם לאג'נדה ולמה שאנחנו מאמינים. כמו שהזכרתי קודם, אנחנו לאור המצבים, המצב היחסית מורכב בשווקים, אז לדוגמה, החשיפה המנייתית שלנו היא מעט יותר נמוכה מאיפה שנמצא השוק, עוד פעם, לא באופן דרמטי, אבל היא מעט יותר נמוכה.
לא, אבל ברגע שאתה מדבר על לא באופן דרמטי, וזה תיק של 320 מיליארד שקל, זה עושה משהו בסופו של
נכון,
יום.
נכון, נכון. אנחנו גם בארצות הברית, סתם לדוגמה, אתה יודע, אז אנחנו כן נמנע, נגיד, מסקטורים שיכולים להיות פגיעים, בגלל כל הנושא של המכסים של טראמפ, לדוגמה רכבים, אנחנו לא נמצאים בדבר הזה, כל הדברים שקשורים לצריכה של הצרכן, גם שם, אנחנו לא נמצאים במקומות האלה, אנחנו מזהים לדעתנו את המקומות הטיפה יותר פגיעים, ושם נמנעים ולוקחים פוזיציות. באירופה, כמו שהזכרתי, אז כן הייתה לנו פוזיציה משמעותית באירופה, היא הייתה בעיקר בבנקים האירופאים, ובעיקר במיטקאפ האירופאי, ואנחנו הגדלנו שם פוזיציות, כי האמנו שכל מה שקורה באירופה, הדברים האלה ייהנו מזה, ולכן...
יש אזורים מסוימים באירופה שיותר מעניינים מאזורים אחרים, או שאתם לוקחים פוזיציה על אירופה בגדול?
אנחנו לוקחים פוזיציה על אירופה, פחות במדדים, כמו שאמרתי, זה יותר נגיד בנקים אירופאים, ששם התמחור שלהם בינינו היה הוגן, או מיטקאפ אירופאי שהוא יותר נהנה מהצמיחה בכלכלה האירופאית, ושם אנחנו לוקחים את הפוזיציות, פחות משחקים את העניין הגיאוגרפי באירופה. ואותו דבר זה גם משליך לגבי ישראל, כל מה שאמרתי. אם צריך במניות הספציפיות, לדוגמה היה לנו פוזיציה, עדיין יש לנו פוזיציה מאוד משמעותית בבנקים פה בארץ, התחלנו לבנות את הפוזיציה המשמעותית ברמות תמחור, אמנם הרבה יותר זולות, כשהבנקים נסחרו באזורי ה-0.8, 0.82 על ההון, וגם היום אחרי שהם עלו בצורה מאוד מאוד משמעותית, גם היום להערכתנו ב-1.1, 1.12 על ההון, עדיין הבנקים נראים לנו די אטרקטיביים, אז לכן אנחנו לא מוכרים שמה, אנחנו תמיד הולכים ועושים את ההתאמות באותו רגע, גם במניות, גם באג"ח כמובן, גם בישראל, גם בארצות הברית, וגם בלא שכיר.
אז אם אתה מסתכל לצורך העניין, כבר ניגע בצורה מאוד מאוד נרחבת באזורים של הלא שכיר, אבל אם אנחנו מסתכלים על, בכל זאת על שינויים שבוצעו ב-2025, הורדתם ארצות הברית, השארתם אירופה, הגדלתם ישראל?
כן, אז בישראל אנחנו טיפה הגדלנו, עוד פעם, במקומות שאנחנו חשבנו שהם טיפה, שהם יותר אטרקטיביים, לא הגדלנו רוחבית בכל השוק. כמו שאמרתי, הבנקים היו אטרקטיביים ולכן הגדלנו שם מעט את הפוזיציה. סקטור התשתיות כאן בארץ גם להערכתנו התחיל להגיע לרמות תמחור יחסית נוחות. עוד ב-24 את כל חברות הנדלן למגורים, שוב אני מדבר על זה כסקטור, דיללנו שם מעט את הפוזיציות, כי להערכתנו זה...
מה, כל מבצע היה 80-20 וכן הלאה?
תראה, כן, אנחנו חושבים שהסקטור הזה הגיע לרמות תמחור מאוד מאוד, הגיע אז בזמנו לרמות תמחור מאוד מאוד גבוהות, ואז יצאו כל ההגבלות על היזמים, אבל גם בלי קשר לדבר הזה, פשוט רמות התמחור היו מאוד מאוד גבוהות, ובלא שכיר אנחנו מסוגלים להגיע לעסקאות יותר אטרקטיביות, ולכן אנחנו הורדנו שם הפוזיציה. הסקטור הזה התממש חזק בצורה מאוד מאוד משמעותית מתחילת השנה, זה יצא לנו טוב. ועכשיו אנחנו לאט לאט במתינות מתחילים לחזור ומתחילים להגדיל. אז כן, אנחנו עושים את ההתאמות כל הזמן, גם במהלך השנה.
שאתם עושים את זה, נגיד בארצות הברית ובכלל בחול, אתם עושים את זה בהשקעות באופן ספציפי, במניה ספציפית, או שאתם אוהבים ליצור פיזור שהוא פיזור יותר בתעודות סל וקרנות נאמנות וכל הדברים האלה?
אז עיקר החשיפה שלנו בארצות הברית היא דרך חוזים, או תעודות סל, אבל יש לנו גם חשיפה למניות ספציפיות, חשיפה לא נמוכה, למניות שאנחנו ישבנו ובדקנו, ואנליסט שלנו סיקר אותם, כמובן אחרי שגם דיבר עם גופים זרים, גופי מחקר זרים, וככל שהגענו למסקנה שהדבר הזה אטרקטיבי, אז אנחנו גם יודעים לקחת פוזיציות במניות ספציפיות.
בוא נדבר קצת על האג"ח.
כן. אז גם באג"ח עשינו הרבה מאוד התאמות, גם במהלך 24 וגם מתחילת שנה. אנחנו היינו בעבר בפוזיציה מאוד משמעותית, אני מדבר כרגע על האג"ח הממשלתי, אני אתחיל עם הממשלתי, היינו מוטים לאפיק השקלי, הנומינלי.
למה דווקא להפיק השקלי? למה לא לצמוד?
כי ב-24 ציפיות האינפלציה היו יחסית מאוד גבוהות, ואנחנו כן חשבנו שאנחנו נתחיל לראות פה איזושהי מגמה של הפחתות ריבית במהלך 25, ולכן העדפנו להסיט חלק משמעותי מהכספים להפיק השקלי. אני כן יכול להגיד שבחודשים האחרונים אנחנו התהפכנו לגמרי, ובסכומים מהותיים וגדולים. היום עיקר החשיפה שלנו באפיק הממשלתי היא דווקא לאפיק הצמוד. אני חושב שהיום הפרמיה שאתה משלם בשביל להיות חשוף לאפיק הצמוד היא מאוד מאוד נמוכה. ציפיות האינפלציה בשוק מאוד מאוד נמוכות, ויש פה איזושהי אלימה בין מה שהשוק צופה לריבית בסוף שנה לבין ציפיות האינפלציה. אם היום השוק מתמחר שאנחנו נראה את הריבית פה בישראל בסוף שנה באזורי ה-4%, זה אומר שתי הפחתות ריבית של רבע, וציפיות האינפלציה ב-2.1, אז יש פה איזה מיסמאץ'. אם באמת ציפיות האינפלציה 2.1, אז כנראה הריבית תהיה הרבה יותר נמוכה, וכמו שאמרתי, הפרמיה שאתה משלם על ההגנה הזאת היא נמוכה, אז אנחנו הסטנו משמעותית את החשיפה שלנו.
שקלי לצמוד.
משקלי לצמוד, וגם שם הלכנו והערכנו את, את המחם. והיום אזור 70% שלנו באפיק הממשלתי חשוף לאפיק הצמוד, ובמחם יחסית ארוך.
כולם מספידים עכשיו, כולם. מתחילים להספיד את השוק הקונצרני, את האג"ח קונצרני. מה הגישה שלכם בנושא?
אז תראה, גם בשוק הקונצרני צריך לעשות הבחנה בין החברות, אבל אם אנחנו נדבר על השוק בכללותו, אז אנחנו גם צמצמנו את החשיפה שלנו לאפיק הקונצרני, וזה נובע מכמה דברים. פעם ראשונה, בשנים האחרונות, עוד פעם, אני מדבר על השוק בכללותו, לא על חברות ספציפיות, מצב המינוף של החברות לא ירד. אפילו עלה. מצד שני, אנחנו ראינו את מרווחי האשראי יורדים. גם פה יש איזשהו מיסמאץ', זה אומר שהסיכון בכך שאתה לוקח בשביל האג"ח הקונצרני, הוא הרבה יותר גדול. הדבר הזה פחות סביר. זה עונה, הדבר הזה הגיע בעיקר מקניות של קרנות נאמנות, וגם מהריבית היחסית גבוהה שהייתה אז במשק. אבל עדיין הפרמיית הסיכון הייתה נמוכה להערכתנו, ואנחנו צמצמנו שם החזקות וצמצמנו בצורה משמעותית, בעיקר בדירוגים הבינוניים והנמוכים. אז זו סיבה אחת. הסיבה השנייה זה פשוט העסקאות שאנחנו מקבלים בלא שכיר באמצעות שיתופי פעולה עם גופים מאוד מאוד גדולים בחול, הם עסקאות שמייצרות לנו פרמיית אי-סחירות מאוד משמעותית ביחס למה שאנחנו מקבלים בשוק השכיר.
זה תחום סופר מעניין, אנחנו נרחיב עליו הרבה יותר אחרי זה, כן.
זה אחד, ושתיים, גם העסקה כעסקה היא עסקה מאוד מאוד הרבה יותר חזקה מהשוק השכיר.
הביטחונות, הקובננטים.
השיעבודים, הקובננטים הם הרבה יותר טובים, ולכן אנחנו הסתנו בצורה משמעותית. אז זה הדבר אחד, וגם בחול, אנחנו הסתנו משמעותית את החשיפה שלנו מהאיילד האמריקאי בעיקר, לטובת ה-investment grade, כשגם שם הרצון שלנו היה, אחד, המרווחים באיילד הצמצמו בצורה מאוד מאוד משמעותית, וזה פחות עשה לנו שכל להמשיך ולהישאר שם, ואתה עובר לנכס שהוא הרבה יותר שכיר, במחם יותר ארוך, וזה גם יצא לנו טוב, כי אנחנו עשינו את רוב הדברים שהתשואות בארצות הברית עלו בצורה משמעותית, אז גם נהננו מהמנוף של המחם, העברנו את החשיפה שלנו בצורה משמעותית לטובת ה-investment grade.
אז בוא נעשה סיכום קצר על החלק השכיר, בסדר? לשינויים שנעשו נקרא לזה בחצי שנה האחרונה, פחות או יותר?
כן.
אז בחצי שנה האחרונה, אז יש לנו הגדלה בארץ, הקטנה בחול, בעיקר בארצות הברית, נכון? אג"ח ממשלתי יותר צמוד, בגלל הפרמיה. אג"ח קונצרני פחות, יותר באזורים הלא שכירים של האג"ח, ובארצות הברית פחות אג"ח מדורג גבוה, יותר investment grade. זה
פחות אג"ח מדורג נמוך ויותר
סליחה, investment grade. הפוך. כן. פחות אג"ח מדורג נמוך ויותר investment grade.
נכון.
בסדר גמור, בוא נעבור ללא שכיר.
כן.
שזה החלק, מה אחוז ההחזקות שלכם בלא שכיר מכלל התיק?
אז היום אנחנו, שוב, אם אני מדבר על המסלולים הכלליים, זה סדר גודל של 25%.
25% מכלל ה-320 מיליארד שקל.
כן, אבל צריך לעשות הבחנה, כי ה-320 מיליארד שקל זה גם כולל קופות פסיביות, ואני מדבר כרגע על סך החשיפה ללא שכיר מתוך המסלולים הכלליים, זה באזורי ה-25% חשיפה, כשהדבר הזה מתחלק לבעיקר חוב לא שכיר.
בעיקר חוב לא שכיר?
כן, okay. שזו פוזיציה יחסית משמעותית, ויש לנו גם כמובן השקעות ישירות, אקוויטי בחברות, יש לנו את המחלקת פרייבט אקוויטי, וכמובן הנדלן, שכאן אני מדבר על אקוויטי נדלן.
אתה יודע מה, אז בוא נפרק דבר דבר. אתה מדבר על חוב לא שכיר, בוא נדבר על חוב לא שכיר. מה זה אחוז החזקה גבוה אצלכם?
אז זה סדר גודל של כמעט 11% מהקופה הוא בחוב לא שכיר, שגם שם יש לנו חוב לא שכיר מדורג, וחוב לא שכיר שהוא לא מדורג, שכמובן המרווחים הם מרווחים אחרים לגמרי.
בגלל פרמיית השכירות.
נכון. Okay. וגם גודל, וגם החוזק של העסקה. ועדיין, הדברים האלה גם בלא שכיר המדורג, וגם בלא שכיר הלא מדורג, הפרמיות ביחס לחול, או ביחס לארץ, אחרי שאני מגדר את החשיפה המטבעית, הפרמיה היא מאוד מאוד משמעותית. ולכן ככל שנוצרות בינינו הזדמנויות להגיע לעסקאות, כמו שאמרנו, הרבה יותר בטוחות, פחות, כמו נגיד בארץ, יש לך הרבה מאוד אגרות חוב קונצרניות שהן סוג של תחליפון, השלמת הון עצמי, שם זה חוב בכיר, שם הקובננטים הרבה יותר משמעותיים, השעבודים הרבה יותר חזקים, הצועה יותר גבוהה, אז ככל שנוצרות בינינו אופציות להגדיל ולהגדיל בצורה משמעותית, אנחנו עושים את זה או כנגד הורדה בשוק הקונצרני או כהגדלה נטו.
ואתם עושים את זה כעסקאות ישירות, אתם עושים את זה בכניסה לקרנות, איך אתם משקיעים באזורי הלא שכיר, והאם בהגדרה, באסטרטגיה, לאו דווקא לשנת 2025, זה הולך לצבור יותר ויותר תאוצה בתיקים שלכם.
אז כן, ל-25 זה הולך לצבור יותר תאוצה, אחד בעיקר בעסקאות הישירות, יש לנו חשבונות מנוהלים ששם אנחנו עובדים עם גופים מובילים בפרוע.
מה זה אומר? מה זה אומר חשבונות מנוהלים?
זה חשבונות שאנחנו מקבלים הקצאות מגופים בעולם לעסקאות. יש לנו full discretion להחליט האם אנחנו כן רוצים לקחת את העסקה, לא רוצים לקחת את העסקה. אנחנו מקבלים אנליזה מפורטת, גם מהם וגם אצלנו פנימית.
אתה ממש נותן להם גבולות גזרה, אתה אומר להם, חבר'ה, קחו 100 מיליון דולר, זה החשבון שלכם, תנהלו שם את זה עם ההגדרות שלנו, איך זה עובד?
לא, אז אנחנו באים ומחלקת אשראי לא סחיר עושה שיח, קובעים עם אותו גוף על סוג של מסגרת, ובמסגרת הזאת לא הגוף הזר פועל, אנחנו פועלים, הגוף מראה לנו עסקאות, בוחרים האם להשקיע, אנחנו בוחרים האם להשקיע או לא להשקיע, אנחנו עושים את האנליזה, בנוסף לגוף הזר, אנחנו בודקים האם זה אטרקטיבי ביחס לשוק השכיר, גם בחול וגם בארץ, ואנחנו מודיעים תוך פרק זמן קצר, האם אנחנו לוקחים את העסקה או לא לוקחים את העסקה, גם הגדלים של העסקאות האלה, זה יכול להיות גדלים משמעותיים, שנעים בין 20 ל-100 מיליון דולר גם כן לעסקה, זה משהו שהוא יכול לקרות, ושוב זה מתוך מטרה לייצר ערך בסוף לעמיתים שלנו, להגדיל את רכיב החוב הלא שכיר, בצורות יחסית גבוהות, במרווחים הרבה הרבה יותר טובים ממה שאנחנו רואים גם בחול וגם בארץ, אבל שוב, זה לא ניהול על עיוור, זה אנחנו הולכים ובוחנים כל עסקה לגופה ומחליטים האם להשקיע בה או לא. יש לנו גם חשיפה דרך קרנות, חוב, אבל אני לא רואה את האפיק הזה צומח בצורה משמעותית.
זאת אומרת, האטרקטיביות באה ממש מעסקאות שמסקאות שאתם עושים באופן ישיר עם שותפים בעצם.
נכון, גם שם הדמי ניהול שבסוף משולמים לאותו גוף, הם בשיטה שאנחנו פועלים הם הרבה יותר נמוכים. כשאתה נכנס לקרנות, אתה משלם דמי ניהול ודמי הצלחה, בפתיחה של חשבונות מנוהלים, העמלות בסוף הן משמעותית זולות יותר מלהשקיע דרך קרן, ולכן אנחנו מעדיפים יותר לפעול בצורה הזאת, וגם בחשבונות המנוהלים יש לנו אפשרות להחליט לאיזה עסקה אנחנו רוצים להיכנס ולאיזה לא, מה שבקרן אין לך את האופציה באמת.
מעניין. להחליט. מה שנקרא SMA, זה החשבון בול. SMA. בול. טוב, התחלת לדבר על תשתיות מקודם. תשתיות, במיוחד עם מה שקורה אצלנו, גם בארץ, גם בחול, בוא תספר לנו קצת על התחום הזה בפניקס.
אז גם זה תחום שהוא מאוד גדול אצלנו, אגב, גם בארץ, גם בחול, גם באקוויטי וגם בחוב. אנחנו רואים מגוון רחב מאוד מאוד של עסקאות, בתשתיות, גם, שוב, כמו שאמרתי, גם באקוויטי וגם בחוב.
בארץ אין יותר מדי מתחרים, זאת אומרת, בסופו של דבר, כן,
המון,
שרקים, כן.
המון,
okay.
המון מתחרים. תראה, גם בעיקר בתחום החוב, מה שקרה זה שמה שאני גם אמרתי, הרי כולם גם כן ראו את הדבר הזה, המרווחים בשוק הצטמצמו בצורה מאוד מאוד משמעותית, הגופים המוסדיים יש להם הרבה מאוד כסף, גם לבנקים יש הרבה מאוד עודפי הון שהם גם רוצים ללכת ולהשקיע, ולכן אנחנו רואים את המרווחים בתחום התשתיות מצטמצמים בצורה מאוד מאוד משמעותית, והיו עסקאות שלאחרונה גם בחרנו לוותר עליהם, כששוב, ברגע שאתה רואה עסקת חוף כזאת, למרות שיש לך פה אפשרות לעשות דיפלוימנט לסכום יחסית משמעותי של כסף, ובמחם שהוא יחסית מחם ארוך, שזה גם משהו שהוא טוב לפנסיות, אבל מרווח האשראי היה נראה לנו מאוד 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 נמוך, אז אנחנו בחרנו לא להשתתף, ובעצם כל המתחרים האלה הורידו שם את המרווחים בצורה מאוד מאוד משמעותית, וגם בתחום האקוויטי, לפעמים אנחנו רואים שווים שאנחנו פחות מסכימים להיכנס אליהם, לפרויקט כזה או אחר, או שאנחנו לא רואים בשווי הנוכחי איזשהו אפסייד משמעותי לעמיתים שלנו, ואז אנחנו בוחרים לוותר על העסקאות האלה.
אז בגדול תשתיות, אם יהיה תשתיות, זה בעיקר חול.
אז בחול יש לך אפשרות לעשות פעם ראשונה הרבה יותר דיפלוימנט, גם התחרות היא קצת פחות דרמטית, פחות משמעותית ממה שכאן. אני לא פוסל גם שאנחנו נחזור וגם נעשה כאן בארץ. שוב, זה הכל עניין של איזה עסקה תבוא אלינו ואיך היא תיראה ביחס לשוק השכיר, אבל ככל שיבצרו הזדמנויות אנחנו נעשה גם בארץ וגם בחול.
בוא נדבר על תחום שעלה מקודם, תחום הנדלן. בסדר, דיברת על הממשים שלכם בתחילת השנה. בוא נדבר על התחום המקביל בלא שכיר. ואיך אתם עושים אותו?
כן. אז גם בנדלן, יש לנו מחלקת נדלן שעובדת כמובן עם כל היזמים, אם זה החברות הציבוריות בשוק, ואם זה חברות פרטיות שהן לא שכירות בשוק. אנחנו עושים שם מגוון של עסקאות בנדלן, אגב גם בארץ וגם בחול. בחול זה יהיה עם שותפים.
אבל זה ממש עסקאות ישירות, איך אומרים, כמו זה, נוגעים בקירות לצורך העניין.
נכון, עסקאות ישירות, אקוויטי, נדלן. אנחנו בדרך כלל לא ניכנס, עוד פעם, תלוי כל מקרה לגופו, אבל אנחנו בדרך כלל לא ניכנס לעסקאות נדלן בקאפ רייטים יחסית נמוכים, שאין שם איזשהו אפסייד. זה פחות מעניין אותה, אנחנו כן ננסה לחפש את ה-added value שייצר לנו תשואת IRR משמעותית בנדלן, ולכן זה יהיה בעיקר בחול, זה יהיה בעיקר עם שותפים. כאן בארץ, כמו שאמרתי, אנחנו חלק מהעסקאות פורסמו, חלק לא, אבל גם פה בארץ, במקום ללכת ולקנות את החברות הציבוריות בבורסה, שוב, אז בזמנו שהמחירים שלהם היו קצת גבוהים מדי להערכתנו, אנחנו נכנסנו לעסקאות פרטיות עם גופים מוכרים וידועים, חלקם פורסמו, חלקם לא.
אפשר לדבר עליהם, כן, פורסמו, כן.
ושוב, כשהמטרה היא פה, זה עסקה של, סוג של עסקה של השלמת עון עצמי.
זאת אומרת, הם היו צריכים בנק שיעזור להם בעצם לעון העצמי, כדי להמשיך את הבנייה בעצם.
נכון, נכון. אתה מממן חלק מהעון העצמי, כנגד השתתפות ברווח בפרויקט. וגם שם זה פרויקטים ספציפיים שאנחנו בוחרים, זה לא כסף שהולך ליזם והוא מחליט איפה לשים אותו. אנחנו בוחרים את הפרויקטים הספציפיים שבהם אנחנו רוצים להשלים את ההון העצמי, מסתכלים כמובן על דוחות אפס, מנתחים, בודקים, רואים שהדבר הזה עושה לנו שכל, ואז אנחנו נכנסים לעסקה. להערכתנו הדבר הזה מפחית סיכון, אחד מפחית סיכון בצורה משמעותית, והצורה בסוף בסוף שאתה אמור לראות ממנה היא הרבה יותר גבוהה ביחס למה שאנחנו נראה בשוק הציבורי.
מעניין מאוד, מעניין מאוד. בוא נעשה מעבר חד, קצת על פרייבט אקוויטי וויסי, איך זה הולך לעבוד אתכם, או לא בשנת 2025, אלא בכלל, ואיך אתה רואה את זה באופן אישי?
אז גם שם, גם בתחום של ה-Private Equity, עיקר הפעילות תהיה עם קרנות, אם זה VC, Buyout, לא משנה, כל סוגי הקרנות, וגם שם אנחנו נשאף ללכת ולעשות סוג של חשבון מנועל, נקרא אצלנו מחסנית, לצד אותה קרן. לצד אותה קרן, כשבהתחלה אנחנו נשקיע בקרן, לאחר מכן אם הקרן רואה איזושהי עסקה מאוד מאוד אטרקטיבית, שהיא טיפה גדולה עליה והיא רוצה משקיעי קו-אינבסט שיכנסו לצידה בקרן, אז אנחנו ניקח לתוך ה-SMA חלק מההחזקה, וגם שם זה טוב לנו בכמה היבטים. אחד, זה בסוף מוזיל את העלויות בצורה משמעותית, כי ב-SMA או במחסנית אתה לא משלם את הסכומים שאתה משלם בקרן, פול דיסקרשן מלא שלנו לעסקאות, אנחנו יושבים, בוחנים את הדבר הזה, יש לנו ועדה טכנולוגית עם מומחים לתחום הטכנולוגיה, גם שיושבים ובוחנים את העסקאות הספציפיות שאנחנו עושים, ולכן אני כן רואה את הדבר הזה צומח, לא בצורה מאוד מאוד משמעותית, אבל כן רואה את הדבר הזה ממשיך וצומח.
אני יכול לשאול שאלה ככה זה, האם אנחנו משתמשים בעצם בקרנות ככרטיס כניסה לעסקאות היותר מעניינות של הקוינבסט?
לא רק, לא okay. רק. אנחנו כן רוצים את החשיפה לקרנות, כמובן כשאנחנו באים ומחליטים אם להשקיע בקרן או לא להשקיע בקרן, אנחנו באים ואנחנו בודקים את הביצועי העבר של הקרנות, מה היה הירר שלהם, מה ה-DPI, כמה מומש, כמה לא מומש, באיזה וינטג' היו העסקאות, עושים DD מלא על הקרנות, אבל כן, אנחנו גם נשאף במקומות ספציפיים ללכת ולעשות עוד איזה סוג של חשבון שהוא יהיה בדרך כלל, הוא לא גדול, הוא יהיה יחסית קטן, לא כמו בחוב הלא שכיר, הוא יהיה יחסית קטן, אבל כן נשאף לעשות איזשהו חשבון מנוע גם כן לצידם, ולהכניס את העסקאות שאנחנו רואים אותן הכי אטרקטיביות שיכולות להיות.
אז אני רוצה לסכם ככה, איך אומרים, ננת של את הנושא של הלא שכיר, אנחנו דיברנו על כמה וכמה נושאים מעניינים, המהותיים אצלכם זה החוב לא שכיר, שהולך להיות תחזקה שהיא החזקה מאוד מאוד רצינית, בגלל הפרמיות, בגלל הקובננטים, בגלל ה... זה אחד. עסקאות קוינבסט, דרך SMA עם קרנות שהן קרנות שכבר, כנראה שכבר אתם עובדים איתם. תשתיות, לא בארץ, יותר בחול, אם תהיה הזדמנות כזו או אחרת. נדלן, תחום מאוד מאוד מרכזי אצלכם, שוב, בכניסה שהיא כניסה לחברות, ממש כניסה באקוויטי לחברות, כדי לתת את הבוסט של ההון העצמי, ו-VC וטכנולוגיה, כמו שדיברנו, יותר באזורים של עסקאות שהן עסקאות ישירות, עדיין ממשיכים כרגיל לבוא ולהשקיע בקרנות, אבל יותר בשאיפה לקרנות שהן קרנות, סליחה, להשקעות שהן השקעות ישירות.
נכון.
נכון?
נכון. כששוב, המטרה בגדול היא גם, כן, אם אנחנו מסכמים את כל הנושא הזה של הלא שכיר, כן נשאף להגדיל את רכיב החוב הלא שכיר, כי שוב, העסקאות הן מאוד חזקות, הן בצועות יחסית גבוהות, אתה כן יכול ללכת ולהאריך שם המחם, ולחיסכון טווח ארוך, זו הזדמנות מאוד מאוד משמעותית, להגדיל בתקופה הנוכחית, כמובן שזה הכל בסוף יהיה תלוי מרווח, ותלוי הסיכון של העסקה, אבל זה באמת השאיפה שלנו.
יהודה, בסוף אתה מנהל כסף לבן אדם הפרטי, בסדר, אם זה קרנות השתלמות ופוליסות חיסכון וכן הלאה. מה היית רוצה שמאזין פרטי ייקח מהשיחה הזאת?
תראה, ה-DNA שלנו, של הפניקס, זה שלי ושל הצוות ושל חגי שרייבר שמוביל את כל המערכת הזאת. ה-DNA שלנו בסוף הוא לקום כל בוקר עם סכין בין השיניים, ולעשות את הכי טוב שאנחנו יודעים ויכולים לטובת הלקוחות שלנו. זה שאנחנו מנהלים 320 מיליארד שקל, זה לא מונע מאיתנו כהוא זה, ללכת ולהילחם על כל עסקה, גם אם היא בחמישה או 10 מיליון שקל, שההשפעה שלה על התיק היא לא גבוהה, בגלל הסכום הגדול שאנחנו מנהלים, אבל אותנו, ב-DNA שלנו זה לא מעניין. אנחנו נילחם על כל עסקה שבעיניים שלנו היא אטרקטיבית, שיכולה להציף ערך לעמיתים שלנו, עם זה אנחנו קמים, ועם זה אנחנו עובדים, ככה אנחנו עובדים 24/7.
יהודה אינדיג, אני ממש ממש שמח שהגעת אלינו היום.
שמח
להיות. תודה רבה על הזמן שהקדשת, זה היה סופר סופר מעניין. אני אשמח לראות אותך גם בפודקאסטים נוספים בעתיד שאנחנו נעשה.
בשמחה.
אשמח שתתארח אצלנו. ולכם חברים, מי שרוצה לשמוע על כל הסדרה הזאת, כסף גדול, החלטות גדולות, יש לנו פרקים שהם פרקים נוספים, אני אשמח אם תקפצו ותראו. אני מאחל לכולנו ימים שקטים.
אמן, תודה רבה.
ושכולם יחזרו לאן שהם צריכים לחזור, שהכל יחזור למה שהוא.
אמן, תודה.
דור, סיימנו.